קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
אם הייתי מזכיר את השם הרב יצחק יעקב וייס, מסופקני כמה אנשים היו מזהים אותו והיו יודעים בדיוק על מי אני מדבר. אבל כשהייתי אומר הרב מנחס יצחק או הדיין ממנצ'סטר, נדמה לי שהרבה הרבה יותר אנשים יכירו את השם. הרב וייס, מחבר מנחת יצחק, נולד בגליציה בשנת 1902. הוא גדל בעיירה חסידית, והוא התקרב לרבי חסידי שבאותו מקום. בגיל 12 הוא עבר לעיר חרדית ביותר, עיר מונקאץ', ושם למד תורה עם הגדול בעיר, המנחס סולוזר, הרב חיים אליעזר שפירה, ואף קיבל סמיכה ממנו בגיל צעיר. כבר בגיל 20, הרב וייס התמנה כראש ישיבה בעיר הזאת. הוא עבר אחר כך לגרוס ורדין, שהוא הוסנף להונגריה. הרב עמיטל פעם אמר לי שבזמן שהוא היה ילד, הוא היה גר באותו בית שבו מתגורר הרב דיין וייס, ושניהם, שהרב עמיטל ייבדל לחיים טובים, שניהם התחבאו בכל מיני מקומות בתקופה הקשה שעברה להם, וכמה וכמה פעמים הם באמת היו על סף המוות. הרב וייס אף כתב קונטרס על הצלתו, שהוא קרא לזה פרסום הניסה, והוא אומר שם כמה וכמה פעמים הוא קרא קריאת שמע, שהוא היה מוכן למסור נפשו על קידוש השם, בסוף הוא ניצר. אחרי המלחמה, הוא התלבט אם לעלות לארץ, אבל אנשים שכנעו אותו לנסות לחזור לקהילה בגרוס ורדין, לנסות להקים שם את הקהילה מחדש. בתו שינטט בערך, הוא עבר למנצ'סטר באנגליה, ושם, תוך זמן קצר, הוא התמנה כדיין, ואב בית דין של מנצ'סטר. שם הוא הקים קהילה חרדית. הוא שיפר את המקווה, הקים כולל. הוא נשאר שם 21 שנה, עד בערך 1970, ולמרות שהיו הפצרות רבות שיעבור למקום, לעיירה יותר גדולה, למשל ללונדון, הוא היה תקיף בדעתו שצריכים לבנות קהילה חרדית במנצ'סטר, ונשאר שם הרבה שנים. הוא אחר כך עלה לארץ, והיה קשור לעדה החרדית. ב-1979 בערך, הוא התמנה כראש עדה החרדית, אחרי שהרבי מסאטמר נפטר. הספרים המפורסמים שלו, מנחת יצחק, הודפסו כמובן בשלבים. הספר הראשון יצא ב-1943, זאת אומרת בזמן שהמנחס יצחק היה בן 41, ושם יש תשובות שהוא כתב יחסית בגיל צעיר, גם בצעירותו עסק בעניינים מאוד מסובכים בהלכה, למשל בהתרת עגונות, והדור הזה, במאה ה-20, אנחנו מכירים תשובות רבות של עגונות, הן מהשואה, והן ממלחמות שונות ותאונות שונות במדינת ישראל, והרב וייס אף עסק בשאלות של עגונות ממלחמת העולם הראשונה, בזמן שהוא היה מאוד צעיר. וכמובן, הוא עסק בתשובות בעניינים שמאוד קשורים לדור, למאה הזאת, למשל ענייני חשמל, עניינים רפואיים, ובכלל כמעט כל שאלה שקשורה לדור הזה, אנחנו שהזכרנו כמה וכמה פעמים שאלות כמו האם מותר להכניס תפילין לבית חולים אם אחר כך מחמת חשש המחלות מדבקות ישרפו את התפילין, או למשל הזכירו הימום בהמות לפני השחיטה, שאלה שהעסיקה מאוד את הרב יחיא יעקב ויינברג. בכל השאלות, בהרבה מאוד שאלות כאלה, אנחנו מוצאים בכרכים השונים של מנחת יצחק את הדעה של הרב וייס. הרב וייס נפטר ב-1989. אני זוכר שבשעתו הרב עמיטרניק אמר לי אחרי הלוויה של הרב דיין וייס, שהיה שם קהילה גדולה מאוד, אבל כמעט כולם מהעולם החרדי. והרב מיטל אמר שהוא חשב שהציבור הדתי הלאומי גם היה צריך להשתתף בלוויה. וזאת משום שאולי בעניינים פוליטיים אנחנו די הסתייגנו מדעתיו של הרב וייס, אבל לעניין פסקי הלכה קיבלנו את הפסקים שלו, והרבה הרבה הרבה מן הפסקים ההלכתיים למעשה בנויים הם היסוד מנחת יצחק. הרי דבריו מצוטטים בהרבה הרבה ספרים, וגם בספרים הכי נפוצים שמשתמשים בהם היום כפסקי הלכה, למשל שמירת שבת כהלכתה, יש הרבה ציטוטים מהמנחת יצחק, ועל כן הוא בעצם נחשב רב של גם הציבור הדתי הלאומי, שהרי אנחנו מקבלים את פסקיו. נעיין בכמה תשובות שחיבר במשך השנים. כרגיל, אני לא אעסוק בשאלות של חשמל, עניינים רפואיים, עירובין, עגונות, תשובות שהן חשובות מאוד, אבל כמעט כל אחד דן בהם. נשתדל לעמוד על כמה שאלות שהן קצת יוצאות דופן, וגם השאלה וגם התשובה הן יותר פיקנטיות. למשל, בסימן ח' של המנחת יצחק, הוא הוציא את הספרים, כמו שאמרתי, שלב אחר שלב, ספר אחד, ספר שני, אחרי שהוא נפטר ממש ב-30. של ביום ה-30 הוציאו הוצאה מיוחדת, מדר המיוחדת של המנחת יצחק, כל הכרכים כל 10 כרכים ביחד צמצמו לכרכים 5 או 6 כרכים, ומכרו אותם, רצו להפיץ את תורתו, מכרו אותם בזול, ואני משתמש בהוצאה הזאת, הוצאה שנייה הוציאו ליום ה-30 ביום י' א' סיוון תשמ"ט. תשובה בחלק ח', שאלה הייתה אם מותר למסור לשלטונות אלה שנוסעים במהירות מופרזת, אנשים שמסכנים עוברי דרך או נוסעים אחרים בגלל שהם אינם זהירים בנהיגה. השאלה נכתבה, נשלחה לרב וייס מהרב שמואל אייזנבך. והשאלה הייתה למסור לשלטונות. ומה הדיון בכלל? שהרי יש הלכה פסוקה שאין מוסרים ישראל ערכאות. מי שמלשין על יהודי לבית משפט של ערכאות, בית משפט של גויים, דינו חמור מאוד, ולכן בכלל יש שאלה. מצד שני, אחד שמסכן את הציבור, הוא לא רק מוסר שהלשין על אחד ואיבד את רכושו וכדומה. אנחנו עומדים בפני בעיה שמסכנת הרבה אנשים, ולכן אולי מותר למסור אותו לשלטונות. לפני שאנחנו ניגשים לתשובה, אנחנו רואים דבר אחד. השאלה נכתבה בירושלים, והשאלה מתייחסת למסירה למשטרת ישראל. משטרת ישראל שתפעל על פי בית משפט יהודי, בית משפט ישראלי. רואים בשאלה שאינו מתייחס בכלל שיש איזשהו הבדל בין ערכאות של אקום בהונגריה, באנגליה, לא משנה איפה, או לבית משפט בארץ ישראל. כמובן בעניין הבית משפט, יש דיון שלם היום איך מתייחסים לבתי משפט בארץ ישראל. כאן מדובר במשטרת ישראל, ממשלת ישראל, והשאלה הייתה אם מותר למסור אותו לערכאות. הדברים די מפורשים ברמב״ם, והרב השואל הזכיר את הרמב״ם, שהרמב״ם פוסק בלכות חובל ומזיק, פרק ח', שכל המצר הציבור מצערם מותר למסור ביד אקום להקותו, לאסרו, לכנסו. לכאורה זאת הלכה פשוטה ביותר. הרב וייס השיב, הרמב״ם כותב, כך הוא מצטט, אסור למסור האדם ביד אקום, בין בגופו, בין בממונו, ואפילו היה רשע ובעל עבירות. מעניין שהגרסה שהוא מצטט היא לא הגרסה שלפנינו. כתוב אצלנו אסור למסור ישראל, וכתוב, הוא מצטט אסור למסור האדם ביד אקום. אבל בכל אופן, הוא מצטט אחר כך, שהרמב״ם באותו פרק, שתי הלכות לאחר מכן, כותב, כן כל המיצר לציבור מצערן מותר למסור ביד אקום, להקוטו, לסרו, לכנסו, אז מה הבעיה? קודם כל הרב וייס דן במקור של הרמב״ם. איפה מצאנו את החילוק הזה בין יחיד לבין ציבור? הוא מצטט את הגמרא במסכת גיטין, שגמרא מביא הסיפור כזה. מר עוקבא שאל שאלה. יש בני אדם שעומדים עליו, כנראה שהם גורמים לו הרבה צרות. אבל, מר עוקבא אמר, בידי למוסרם למלכות, אני יכול להלשין עליהם. השיב לו, סרטט וכתב לי. הגמרא במסכת גיטין עוסקת בסוגיה של סרטוט. כשכותבים ספר תורה צריכים לסרטט את השורות. כשכותבים תפילין ומזוזות, יש הבדל בין תפילין ומזוזות, הם צריכים לסרטט. הגמרא דנה מתי צריכים לסרטט ומתי לא, אז הגמרא כאן הזכירה שהוא סרטט וכתב. בכל אופן אומרת הגמרא שהוא מביא פסוק, הוא ציטט פסוק, אמרתי ישמר דרכי וכולי, פסוק בתהילים, פירושו לא להרשין. מחתו בלשוני. השיב מר עוקבא, אבל הם מצערים אותי מאוד מאוד. אז הוא כתב לו, עדיין תשתוק, אבל תקום לבית המדרש, כנראה שתלמד, תתפלל, והם קלים מעליהם. והצרה כבר תעבור לבד. הריף כאן פוסק שאסור למסור ישראל ביד אקום. זה לכאורה התוצאה מהסיפור הזה. אבל מה המקור שמותר למסור אחד ש מצר לציבור. והרבה התחבטו למצוא מקור לדברי הרמב"ם האלה. הרב וייס ציטט את החתם סופר והכתב סופר, שאמרו שמתוך הסיפור הזה אני יכול להסיק שיש הבדל בין יחיד לבין ציבור. הרי בזמן שאמרו למרוקווה לא למסור אותו ליד עקום, הוא אמר, אבל הם מצערים אותי מאוד, אז הוא אמר, שמע, תלך לבית המדרש, והבעיה תיפטר לבד. כנראה שאם הבעיה לא תיפטר, אם אין אף אחד שיעמוד בפרץ וידאג שהבעיה תעבור, אז מותר למסור. ולכן הוא אומר, כשהוא מצר ליחיד, והיחיד יבוא ויתבע ויתפלל, ואני יודע מה יעשה, אז אולי זה יעבור מאליו. אבל הציבור, כדי רד בשותפי מי הרוב וישקם בעד כולם, מי יטפל בזה? הרי זה כמו סיר בבית השותפים, שאין מישהו שיעסוק בזה, שיקח את האחריות בידיים, ולכן מותר למוסרו. וכך פסק החתם סופר וכתב סופר, וכאן מצאו את מקור הרמב״ם. אחרי שמצאנו את מקור הרמב״ם, אומר הרב וייס, ממילא מי שנוסע במהירות מפרזת, שלא יוכל לעצור את הרכב, הוא במהירות, לבלום לוקח לו יותר זמן, ממילא הוא דינו כרודף, ומותר למסור אותו ביד עקו. הוא מרחיב את הפסק, לא רק לעניינים נוהג בלי זהירות הדרושה, אלא אף לאלה שחונים בצורה מסכנת ומסוכנת. למשל, אלה שמעמידים רכבם על המדרכה במקום שהעוברי דרך חייבים לרדת מן הכביש. הם צריכים לרדת מהמדרכה לכביש כדי להמשיך בהליכה. ואם הם נכנסים לכביש, מקום שמיועד לכלי רכב, על זה יש גם כן סכנה. אז הוא אומר, גם זה, גם מי שחנה את הרכב במדרכה, יש לו דין של חופר בור, ולכן יש בזה מעין סכנה, ומותר למסור אותו לשלטונות. כמובן, הרב וייס, שהוא הרב של העדה החרדית, אמר, לפני שאני מרשין עליהם, היה רצוי ללכת לבית דין המקומי, או לאלה שעוסקים בענייני הצלת נפשות, לבוא לבית דין ולהסביר את הבעיה, שהבית דין יטפל בזה. אבל במידה שאי אפשר לטפל בזה, מותר למסור אותם לשלטונות. כמובן, אלה שמתייחסים למשטרת ישראל בצורה אחרת, לא מוצאים עניין כל כך חשוב בפסק הזה, שמותר למסור, הבעיה למסור לעקום, אבל למסור לבית משפט יהודי, לבית משטרה יהודית, ישראלית, לא מוצאים את הבעיה בכלל. אבל בכל אופן, יש כאן דבר חשוב מאוד, שהוא לכאורה יסוד בכלל בלכות מדינה. ושאלה שעומדת על הפרק, מאז הקמת המדינה עד היום. כל הדינים שמתייחסים ליחיד, האם בכלל יש מקום לחשוב על רבים במסגרת אחרת לגמרי, כסיפור אחר לגמרי. הרמב"ם כאן חילק בין יחיד לבין ציבור, הרב וייס חיפש למצוא מקור לחילוק הזה, החילוק הזה הוא חשוב בכלל בהלכות מדינה, שיש חילוק בין מקרה שחל ליחיד לבין מקרה של ציבור. כמובן, היישום של החילוק הזה, של היסוד הזה, הוא כבר עניין של פוסקים במדינת ישראל. שאלה אחרת, שאלה שהיא מאוד מאוד אופיינית לתקופת המאה ה-20, אבל יש כאן גם כן דבר פיקנטי להראות את המצב שהיה פעם. השאלה בקשר לבישול בגז ביום טוב, ליתר דיוק, השאלה אם אפשר לחבות את האש או להקטין את האש ביום טוב. אבל כאן הציור של השאלה קצת מעניין אותי. כנראה שהספקת הגז הייתה על ידי מכונה שקשורה לתנור, ובן אדם היה מכניס לשם מטבעות, כשהיה שם סכום מסוים, היה מקבל כמות מסוימת של גז, אולי זה רק פונקציה של כמות, אולי זה פונקציה גם של זמן וגם כמות. בכל אופן, הוא היה שם כזה בפנים. עכשיו, למשל, אחד מתפלל ותיקין ביום טוב שבועות, למשל, ומגיע הביתה, רוצה לקדש, לשתות כוס קפה, אז הוא רוצה לחמם את המים, לקבל כוס קפה. אז הוא, אחרי שישתה את הכוס, אז יש לו עוד, נניח, 3-4 שעות, עד שהוא רוצה להכין ארוחת צהריים. אבל עד אז, הכמות של הגז נגמרת. אז האם הוא יחבא את הגז מיד אחרי שישתה את הכוס, או שהכוס מוכן, או אפילו לא יחבא אותו, אלא אולי יקטין את האש, אולי במקרה כזה זה יהיה מותר, משום שהכיבוי של האש זה לא רק לחסוך גז, זה לא רק לחסוך כסף, פירושו שזה צורך אוכל נפש, אמנם אוכל נפש על זמן מאוחר יותר. הפסקים של הרב וייס, יש לו בעשרה כרכים הרבה תשובות, כל כרך יש לו יותר מ-100 תשובות, בדרך כלל הם יחסית, בהשוואה למשל איגרות משה, שיש שם תשובות ארוכות מאוד לפעמים, כאן בדרך כלל התשובות הן יחסית קצרות, כאן בעמוד אחד אתה מקבל את הדיון ואת התשובה. הרבה פעמים כשיש תשובה אתה מחפש לא רק את הדיון, אתה רוצה שורה תחתונה. ולפעמים צריכים לחפש בכל התשובה עד שאתה מוצא את התשובה. לפעמים בסוף מסכמים את התשובה, ובסוף אני אקח מסיק לדינה. כאן, במקרה הזה, הרב וייס כותב בשורה ראשונה, אין שום היתר. מי שמעוניין רק בפסק הלכה, יש לו פסק הלכה בשורה ראשונה. הרב וייס מנמק כבר, שאומר, אם כמובן בחוץ לארץ שהיו שני ימים טובים, והוא רוצה לחסוך בגז כדי לבשר ביום טוב שני, זה ברור שזה כאילו שהוא מכין מיום טוב ליום טוב, וזה לא לצורך היום, ודאי שזה יעשו. אבל הוא אומר שגם באותו יום זה מותר, והוא מדייק ככה מהרמה, שיום טוב שני זה ודאי אסור, וליום טוב ראשון, עדיין הוא אומר שיש מקום לדון בזה, אבל הוא פוסק אפילו ליום טוב ראשון, זה רק יהיה מותר אם כרגע הוא מחבר או מקטין את האש לצורך אוכל נפש עכשווי. אמנם, הוא מביא את דברי הים של שלמה שמקל. הים של שלמה בונה את היתר שלו על סמך זה שזה דבר שאין מתכוון, וגם מלאכה שאין צריכה לגופה, וגם שהוא צורך ים טוב. אומר הרב וייס שאני לא מסכים איתו, אבל לפי גישתו, אולי יהיה מותר גם לשים כסף במכונה, שהרי הכסף הוא רק מוקצה, רק שאלה של דין דרבנן, ואולי יש בעיה של מקח וממכר, והוא דן גם בשאלה אם יש מקח וממכר, אבל לכאורה גם זה רק יסוד רבנן. אבל לעניין לחבות אותו, או להקטין את האש שזה דומה לכיבוי, אולי יש בזה יסוד תורה, אולי רק יסוד רבנן של מלאכה שהיא נצריכה לגופה, אבל בכל אופן הוא פוסק להחמיר שאי אפשר להקטין או לכבוד את האש ביום טוב, אלא אם כן זה לצורך אוכל נפש. אבל הוא מציע פתרון מעשי. הוא טוען, אולי אפשר לבשל ולדאוג שהאוכל יגיע לשיעור שהוא כבר מבושל כל צורכו, ועכשיו לא צריכים להקטין את האש כדי שלא יישרף, כדי שלא יגדיח תבשילו. ובמקרה כזה, זה מותר משום אוכל נפש. אז לכן הוא אומר שאם זה מה שהוא יעשה, יש מקום להתיר. אבל העירו לו שהאם באמת ההתר הזה הוא תקף, שהרי הוא לא צריך לחבות, הוא לא צריך להקטין את האש. אני אמרתי לחבות, הוא מדבר כאן להקטין, לא צריך בכלל להקטין את האש, שיוציא את ה... את ה... את ה... את הקדרה, יוריד את הקומקום. למה הוא צריך להקטין את האש? הוא יכול להוריד את הקומקום מהאש. ולכן הוא אומר, אין להורות היתר. זה רק מותר אם זה צורך אוכל נפש, ואין שום דרך אחרת לתקן את האוכל, אלא אם כן אני מקטין את האש. אבל כשיש דרך אחרת זה אסור. כמובן אחרים מצאו, חיפשו דרכים איך להתיר הקטנה או אפילו כיבוי האש ביום טוב. לא באותה מציאות שדיבר בה הרב דיין וייס, אבל למשל הרב עובדיה כותב על מעשה, על הצעה למלא את הקומקום על כל גדותיו, להרתיח אותו עד כדי כך שהמים יעלו על הקומקום ויחבו לבד את האש. ורב עובדיה דן בזה אם יש מקום להתיר. כמובן המכון צומת בלון שבות הציע פתרון מבוסס על טכנולוגיה. החגז המפורסם שהם המציאו הוא נמצא כדי לפתור את הבעיה ההלכתית על ידי מנגנון טכנולוגי הלכתי. שאלה האחרונה שנדון בה היום היא שאלה שהיא פונקציה של המאה ה-20, וכנראה שהמצב גם ישתנה מזמנים שונים בתוך אותה מאה. והשאלה הייתה, האם מברכים הגומל על נסיעה במטוס? וכמובן, יש מקום לחלק, או מקום לכל הפחות לדון. האם יש הבדל אם אני נוסע מעיר לעיר, בלי לעבור ים, ואולי אפילו לא לעבור מדבר? למשל, אחד נוסע עולה במטוס בניו יורק כדי להגיע לוושינגטון או לקליבלנד, שזה נסיעה של שעה, שעתיים, אבל לא עוברים לא ים ולא מדבר. אולי יש הבדל בין המקרים האלה לבין מקרה שאחד נוסע מארץ ישראל לארצות הברית, שעוברים את הים הגדול. בכל אופן, השאלה נשאלה כשדיין וייס היה במנצ'סטר, בתשי"ז. מאז עד היום, יש מקום להניח שהמצב של נסיעה במטוסים השתנתה, והיום זה יותר בטוח לנסוע, מסתום זה נכון. בכל אופן, השאלה הייתה כתובה לרב ברייש. אנחנו דיברנו על הרב ברייש, הרב חלקס יעקב, שהיה אב בית דין בציריך, והוא כתב על זה מאמר בביטאון תורני בשם המאור, והוא עסק בשאלה הזאת. הרב וייס מפנה אותו לדיונים אחרים, שאנשים דנו בזה, אבל בשורה התחתונה אמר הרב וייס שהוא לא מבין למה שיברכו? במיוחד אם נוסעים ממדינה למדינה, באותה מדינה, אין מצב של סכנה גדולה, ומעניין שהוא כותב ביותר כעת, מדברים בתשי"ז, כבר בעת שכבר נשתנה הדבר למעליותה, מצב הרבה יותר טוב מאשר בתקופה הראשונה, מחמת גודל הטכניק. טכניק זה העברית שלו, כנראה למה שאנחנו הם קוראים טכנולוגיה. בגלל שהטכנולוגיה השתפרה, אין סכנה באווירון, כמו אז. פעם הייתה סכנה, היום אין סכנה. ולכן, יש להיין איך אפשר לברך. אמנם הרב וייס אמר שבאותה שנה, באותו זמן, היה נדמה לו שהעולם נהגו לברך. והוא מביא את התשובה של הרב עובדיה, תפשין יוזיין, לפני הרבה שנים, שרק אז הוציאו את הספר יביע עומר חלק שני, שהרב עובדיה פסק כן לברכים. אבל הוא אומר, לא, אולי הרב עובדיה, שהרי הוא חכם ספרדי, ואולי הם פוסקים לפי מנהג ספרד, שמברכים בחת הגומל גם על אלה שהולכים מעיר לעיר, ולכן לגבי אשכנזים אינני יודע אם הפסק הזה הוא תקף, אבל אמרו לו שהרבי מסתמר אמר כן לברך. הוא שם הזכיר את דברי הרב מבלס, שאמר לברך, אבל בלי שם ומחות. והרב דיין וייס אישר את הפסק הזה, ואמר שהוא מבין, הוא מאוד התלבט אם אפשר לברך בשם ומלכות. אבל הוא מאוד קיבל את הפסק שאם אחד רוצה לברך בלי שם ומלכות, כמובן, אין בעיה של ברכה לבטלה, של הוצאת שם שמיים לבטלה. אבל הוא הוסיף נימוק, הוא אומר, אם זה באמת היה סכנה, האם בן אדם היה מכניס את עצמו לסכנה כזאת? בן אדם למשל שנוסע מניו יורק לוושינגטון, אפשר לנסוע ברכב, זה לוקח קצת יותר זמן. במצב של ימינו, שהתורים הם ארוכים בביטחון, בשדה התעופות השונים, ויש בכלל בעיה לנסוע היום במטוסים, אולי יש עדיפות מסוימת לנסוע ברכב, ולא להסתבך בנסיעה במטוס, אבל לא מחמת הסכנה. היום, לפי הסטטיסטיקה, הרבה יותר מסוכן לנסוע ברכב מאשר לנסוע במטוס. לא שמעתי מעולם שאחד ייסע למשל מניו יורק לקליבלנד, נסיעה של כ-8 שעות נניח, ובסוף הוא יברך הגומל, אז למה שיברך הגומל כשעולה על מטוס ונוסע שעתיים מניו יורק לקליבלנד? הרי אם זה היה באמת מסוכן, הוא לא היה נוסע במטוס. אז איך אפשר לברך על נסיעה כזאת? כמובן, יש מקום לחלק, מי שנוסע מהחלהתה, מארץ ישראל לחוץ לארץ וכדומה, שהנסיעה היא יותר ארוכה, ושעובר גם על הים הגדול, יש מקום לדון, והרב וייס באמת דן בזה, אבל בשורה התחתונה, הוא אומר שהתקנה לברך ברכת הגומל, נתקנה לבן אדם שצרה בעל ידו, בעיקר שלא בתודעתו, שלא בכוונתו, דבר שהוא לא יכול להימנע ממנו, ולכן במקרה כזה עדיף לברך בלי שם ומלכות כהוראת הרבי מבלז.